מורה דף למד ד', מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, דף למד ג' עמוד ב', משנה אחרונה, מסכת תמורה. את המשנה האחרונה, מסכת תמורה, בחר רבי יהודה הנשיא, המכונה רבי הקדוש, מסדר שישה סדרי משנה, לסיים את המסכת עם משנה מגוונת, שכוללת בתוכה נושאים מאוד מעניינים, שהמחנה המשותף שבהם, שמסורים בהנאה, יש חלק מהם שממש טעונים קבורה, וחלק אחר שטעונים שריפה, יש כאלה שמותר ליהנות מהם בשעה של השריפה שבהם רק. אומרת המשנה, ואלו אינה נקברין. ברשימה הבאה של הדברים אסורים לגמרי בהנאה, והם טעונים קבורה. בהמה של קודשים שהפילה, הפילה את הוולד שלה. יקברו כל הנפלים. למה? כי הם אסורים בהנאה. אם הפילה שליה, שזה הסק שבפנים אמור להיות הוולד, תיקבר השליה. למה? כי ודאי שהיה בתוך השליה הזאת ולד. יש כלל אין שליה בלא ולד. ושור הנסקל, שור שנגמר דינו לסקילה, אסור בענה וטעון קבורה. ועגלה הרופה, עגלה הרופה זאת מצווה שהתורה מצווה, כשמוצאים חלל חוץ לעיר ולא יודעים אם יש מישהו אשם בפטירה של החלל, או אולי אפילו ברצח שלו, לא יודעים מי יכה אותו. אז העיר שהכי קרובה אל החלל, היא זאת שצריכה להביא עגלה, עורפים אותה על נחל איתן, וזה מכפר על הציבור. אותה עגלה ערופה, ברגע שמורידים אותה לנחל איתן, היא נאסרת בהנאה, ולכן היא טעונה קבורה. וציפורי מצורה, כשאדם קיבל כתם של נגע צרת על גופו, והוא בא להתאר את עצמו, אז ביום תארתו הוא מביא ביחד עם שאר הקורבנות וכל התהליך של התארה, הוא גם מביא שני ציפורים. אותם ציפורים טעונים קבורה. ושיער נזיר, כשהוא מגלח את השיער שלו אסור בהנאה, כשהוא מסיים את ימי נזירותו, חלק משלושת הדברים שהוא נאסר בהם בימי נזירותו, זה לא לגלח את השיער, ביחד עם לא לאכול או לשתות דברים שמגיעים מענבים, ולא לטמא למתים. אז שיער שהוא מגלח בשעה שהוא מסיים את נזירותו גם כן טעון קבורה, כי הוא אסור בהנאה. ופטר חמור, אדם שנולד לו חמור ראשון לאמו, יש עליו קדושת פטר חמור וצריך לבדות אותו בסה. אם לא פדו אותו בסה, צריך לערוף אותו ואז הוא אסור בהנאה. הוא בשר בחלב, בשר שהתבשל בחלב, אסור בהנאה. וחולין שנשחטו בעזרה, אדם שלקח בהמה של חולין, לא של קורבן, לא של קודש, שחט את זה בתוך העזרה של בית המקדש, גם כן הבשר יהיה אסור בענה והוא נקבר. רבי שמעון אומר, חולין שנשחטו בעזרה, לא קוברים אותה, את הבשר, אלא יישרפו. למה? בגלל שאם ילכו ויקברו את הבשר הזה, אנשים יחשבו שזה בשר של קודשים, ויבואו לטעות ויחשבו שקודשים שהיה בהם פסול, גם הם נקברים ולא נשרפים. אנשים לא יודעים שזה שעכשיו הולכים ולוקחים את הבשר פה של הבהמה שנשחטה בעזרה וקוברים אותו, למה אתה קובר את הבשר הזה? אנשים לא כל כך מבררים, לא כל כך בודקים, לפעמים מסתמכים על בדילי מידע לא מדויקים, הם יבואו לחשוב שהיה פה בהמה שהיא בעצם קורבן, ככה הם יטעו לחשוב שזה לא היה חולין אלא קורבן, והיא נשחטה בעזרה ואז התברר שהיה איזה פסול, ועכשיו רואים שהולכים לקבור את הבשר, יחשבו שקורבן שהראה בו פסול טעון קבורה, וזה לא נכון, טעון שריפה, כדי שאנשים לא יטעו, שורפים כבר גם את החולין שנשחטו בעזרה. וכן, חיה שנשחטה בעזרה, היא חולין, גם היא תיקבר. זה כולם מודים שהיא יכולה ללכת לקבורה, כי בזה אף אחד לא יחשור שהיא קודשים. כולם מבינים שאין שום קורבן מחיה. בהמות יש קורבנות, אבל מחיות אין כזה מושג קורבן שבא ממנה. לכן אפשר לקבור ולא יבואו לידי חשש. משנה עוברת עכשיו לכל המקרים שיש בהם איסור הנאה, שהם הולכים לשריפה ולא לקבורה. ואלו אינן נשרפים, חמץ בפסח, שרף. ותרומה טמאה, תרומה שמפרישים תרומות ומעשרות, אז תרומה טהורה נותנים לכהנים שיאכלו את זה בקדושה ובטהרה, אבל אם התרומה נטמאה, היא הולכת לשריפה. והאורלה, פירות שצמחו בעץ, שנטעו אותו, ולא עברו עדיין שלוש שנים מאז שנטעו את העץ, כל הפירות שצומחים עליו במשך השלוש שנים הראשונות נקראים אורלה והם נשרפים. וכלאי הכרם, כרם של ענבים, שיתרבב בכרם זרע של תבואה, כלאי, זה גם כן הולך לשריפה. עץ שדרכן לשרוף, ישרוף. יש אוכל של פירות של אורלה וכלי הכרם שאתה יכול לשרוף אותו. אז אותו באמת אתה לוקח לשריפה. עץ שדרכן להיקבר, יקבור. אבל משקים למשל, שאתה לא יכול לשרוף, אז אתה קובר. ומדליקין בפת ובשמן של תרומה. זאת אומרת, אם האדם במשך הזמן שהוא שורף את התרומה, את השמן, את הפת של התרומה, הוא רוצה בינתיים ליהנות מהאור או מהאש של התרומה הזאת, שבעצם הפת והשמן תוך כדי שנשרפים, הרי יש הנאה מהאש שבו הם בוערים. מותר ליהנות במשך הזמן שהם דולקים מהאש הזאת. אגב, במסכת שבת, זה אחד מהשמנים שהמשנה מונה שם שמן שריפה. שזה שמן של תרומה טמאה, שצריכים לשרוף אותה, אבל במהלך הזמן שהיא נשרפת, האדם יכול להדליק נר ולהדליק את השמן של התרומה, וככה ליהנות בינתיים מהנר תוך כדי שהשמן נשרף, כי זה גם נקרא שהוא שורף את התרומה, ובינתיים תוך כדי זה מותר לו ליהנות מהשמן. עוד אומרת המשנה, כל הקודשים שנשחטו ושחטו את הקורבן על דעת שיאכלו אותו, יאכלו אותם חוץ לזמנם. זה בעצם נקרא פיגול. אנחנו יודעים שאם שוחטים בהמה של קורבן, והשוחט חושב בשעת השחיטה, ששוחט על מנת שיאכלו את הבשר אחרי זמנו, למשל קורבן שלמים, כמה זמן אפשר לאכול? שני ימים ולילה אחד. הוא חושב שהולכים, הוא שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את הבשר ביום השלישי. אפילו אם בסוף לא יאכלו את הבשר ביום השלישי, כבר הקורבן הזה הפך להיות פיגול. וכן אם השוחט חשב חוץ למקומן, בזמן שהוא שוחט את הקורבן, הוא חושב, הרי זה קורבן שלמים, צריך לאכול את זה בתוך ירושלים, הרי נשחוט את הקורבן הזה על מנת שהוא יאכל מחוץ לירושלים, אז הקורבן פסול, הרי אלו יישרפו, הקורבן הזה הולך לשריפה. אשם תלוי, אדם שעשה חטא, שחייבים עליו חטאת, לדוגמה אדם שאכל חלב בשוגג, שזה שומן שהתורה אוסרת אותו באכילה, הוא אכל את זה בשוגג, אז הוא יהיה חייב קורבן חטאת, אם זה היה בשוגג. אם הוא, היה לפניו שתי חתיכות, אחד של חלב, אחד שומן, שזה מותר באכילה. והוא לא זוכר אם הוא אכל, אם החתיכה, הוא אכל אחד מהחתיכות, הוא לא יודע אם זה היה שומן או שזה היה חלב. אז הוא מביא אשם תלוי. אשם ש... אם הוא לדוגמה חטא, אז כל... אין איסורים בלא חטא. אז אם אדם חטא, אז חלילה וחס יכול להימנע ממנו ההגנה מפני האיסורים. אז מה יגן עליו מפני האיסורים בינתיים? עד שיתברר לו אם הוא חטא או שהוא לא חטא. מביא אשם תלוי, והאשם הזה שומר עליו מהאיסורים, ואם יתברר לו בסוף שהוא באמת אכל חלב, אז הוא יביא קורבן חטאת. אם יתברר שהוא לא אכל חלב, אז בסדר, האשם הזה היה לחינם. אבל אשם תלוי, שאחרי ששחטו אותו, לפני שזרקו את הדם של הקורבן אשם, פתאום מתברר, בן אדם בירר שם במסעדה איפה שהוא אכל, ושאלו אותו, איזה חתיכה אכלת? מאיזה צלחת? הוא אומר, אכלתי מהצלחת הזאת, הגרנית, עם האיתור הזהב הזה, מזה אכלתי. לא, לא, זה היה בסדר, זה היה שומן כשר. זה היה אדם נאמן והכל. התברר שבאמת הבן אדם הזה בכלל לא אכל חלב. אז האשם הזה זה חולין בעזרה. לכן, כי הוא לא צריך הרי להביא אשם, התברר שהוא לא היה צריך להביא אשם, יישרף. רבי יהודה אומר, ייקבר אותו אשם. חטאת העוף הבא על הספק. אישה, לדוגמה, שהפילה. לא יודעים האם היא הפילה ולד כבר, שעל זה היא צריכה להביא קורבן יולדת, או שזה רק היה חלילה נפל, ואז היא לא צריכה להביא קורבן יולדת. בגלל שהיא לא יודעת אם היא חייבת או לא, יכולה להביא חטאת העוף. בגלל שיולדת יכולה מביאה חטאת העוף, זה גם בעל הספק, אפילו אם היא מסתפקת. עכשיו, אם בסוף טוב, אותה חטאת העוף תישרף. תישרף, אי אפשר להקריב אותה, כי יכול להיות שבאמת לא הייתה חייבת להביא את החטאת הזו. רבי יהודה אומר, יטילנה לאמה. בית המקדש היה מין תעלה כזאת שאתה עוברת בכל בית המקדש, שם היה כל המים שהיו שוטפים וכל הדם היה מתנקז לשם. לשם היו משליחים את אותה חטאת העוף שבא לספק, והוא היה, העוף הזה היה כל כך רך, הוא היה נשטף עם המים עד נחל קדרון. אומרת המשנה, כל הנקברין, כל אלה שהמשנה מונה, מנתה במשנה, במשך המשנה, שצריך לקבור אותם, לא יסרפו, אסור לשרוף אותם, צריך לקבור דווקא. כל הנשרפים לא יקברו. למה? אם אתה תקבור אותם, אולי אנשים ימצאו ויאכלו ממנו. רבי יהודה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין, רשאי. הוא חולק והוא סובר, כן אפשר, כי הרי לקבור זה יותר חומרה מאשר לשרוף. אדם רוצה להחמיר על עצמו יותר, לקבור, אז הוא יכול. אמרו לו, אינו מותר לשנות, אלא הוא לא יכול לשרוף. זאת אומרת, אם הוא רוצה, במקום לקבור, רוצה להחמיר לשרוף, כי לשרוף זה יותר חמור. הוא רוצה לשרוף, אז לפי דעתו של רבי יהודה, למה לא? אתה רוצה להחמיר, אדרבה תחמיר. אמרו לו, חכמים לא. אינו מותר לשנות. מה שחכמים אמרו לקבור, תקבור. אל תחמיר יותר מה שחזל הקדושים אמרו לנו להחמיר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אחד מהדברים שטעונים קבורה זה שיער הנזיר. יקבר. שואלת הגמרא, סתירה ממשנה אחרת על משנה שלנו. רמלי תבי לרב נחמן. תנן, משנה שלנו כתוב, שיער הנזיר יקבר. כמו שמקודם ציטטנו. ורמין הוא, שואלת לך סתירה משנה אחרת. ההורג מלא הסית. אדם שעשה הריגה, מלא הסית זה המרחק בין האגודל לבין האצבע. ואדם עשה הריגה של בד, של צמר, של בד של צמר, בכזה אורך, מצמר של בכור, צמר של בכור שהוא אסור בהנאה. אז בבגד ידלק הבגד, צריך לשרוף אותו. אפילו שכבר שמו את כל הצמר בבגד, הצמר לא נהיה בטל בבגד, אלא צריך לשרוף את כל הבגד. ואם משיער הנזיר הוא פטר חמור, אדם הרג מלוא החוט בסק, ידלק הסק. ככה כתוב במשנה. כאשר המשנה שלנו אומרת ששיער הנזיר ייקבר, אז למה אם אדם הרג מהשיער של הנזיר בבגד צריך לשרוף, תקבור את הבגד ונגמר הסיפור. עונה הגמרא, כן, זה הרי ככה המשנה שלנו אומרת שאפשר לקבור, אז למה שם כתוב שצריך לשרוף? אמר לי, כאן במשנה שלנו מדובר בנזיר תמה שאפשר לקבור את השיער שלו. כאן לגבי אדם שהורג בגד מהשיער של הנזיר מדובר בנזיר טהור, שהתורה ציוותה לשרוף את השיער של הנזיר הטהור מתחת לסיר, את השיער של הנזיר הטהור מתחת לסיר שבו מבשלים את הקורבן. לכן, גם אם אחרי זה לקחו מהשיער הזה ובמקום לשרוף אותו, הרגו ממנו בגד, אז צריכים לשרוף את אותו בגד. אז רב תבי שאל שאלה נוספת, אמר לי, שאל עליו, המשיך בשאלה, אמר לי, שנית נזיר הנזיר. היה לנו סתירה באמת בין המשנה שלנו שכתוב ששיער הנזיר ייקבר, לבין מה שלמדנו, שאם אדם הרג משיער של נזיר, יישרף, אז תירצת שמה שיישרף מדובר בנזיר טהור, שהשיער שלו הולך לשריפה. אבל עדיין יש פה סתירה נוספת בין המשנה שלנו למשנה שהבאתי לך. פטר חמור, הפטר חמור, קשיה. המשנה שלנו אומרת שפטר חמור ייקבר. שם אמרו שצריך לשרוף את השק של פטר חמור, שמורב בו פטר חמור. פה כבר רב נחמן השתיק, ולא אמר לי ולא מידי, לא ענה שום דבר. אמר לי, מידי שמיע לך בה? אם שמעת, שאל אותו, שמעת איזושהי תשובה, איזשהו משהו שייתן לנו פה להבין, לתרץ את הסתירה? אמר לי, הכי אמר רב ששת, ככה אמר רב ששת תירוץ, כאן בסק, כאן בשיער, שמה במשנה, אדם שאורג את הסק משיער נזיר, פטר חמור, מדובר שם של שיער, ועכשיו, מכיוון שהאיסור ענה נמצא בתוך השק, שיש לו חשיבות, יש לזה צורך לאנשים, אז חושבים שמה בן אדם יבוא ויקח את זה. לכן צריך לשרוף. אבל במשנה שלנו מדובר שיער. מי ייקח שיער אחרי שיגזזו אותו? זה הולך להשפעה. אף אחד לא משתמש בו. אז אם אתה תקבור את השיער הזה, אף אחד לא ילך לחפור שם לקחת את זה בחזרה. לכן מספיק קבורה. זאת אומרת, אם אתה כבר הפכת את השיער הזה לבגד, פתאום אנשים רואים בגד, הם לא רואים פה שיער. אז אנחנו אומרים, תשרוף את זה כדי שאנשים לא יבואו לקחת את זה ולהשתמש. אבל ברגע שיש סתם שיער, שיער זה מאוס בעיני אנשים. אז לכן אין בעיה גם לקבור, אנשים לא יבואו להשתמש עם זה. התמר נמי אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כאן בסק, כאן בשיער, גם הוא תירץ אותו תירוץ, כשזה כבר עשו את זה בתוך סק, את השיער, אז צריך לשרוף כדי שלא ישתמשו בזה. אבל אם זה שיער ככה כמות שהוא, אין חשש, אנשים יבואו ליהנות, אפשר לקבור את זה רק. רבי אלעזר אמר, גם כן, את, כמו התירוץ שתירץ רב נחמן לגבי התירוץ הראשון, נזיר הנזיר, כאן בנזיר טהור, כאן נזיר טמא. זה מה שדיברנו לגבי הסתירה בין שני המשניות לגבי נזיר. שואלת הגמרא, אמר לי, אז רב טבי שאל אותו, אם מדובר כאן שאדם לקח מהשיער והרג את זה בתוך בגד, זה בגד גדול, זה מעט שיער, למה השיער לא בטל בכל הבגד? לבטל שק ברובה. קצת שיער נזיר, או שיער של פטר חמור, שק שלם, למה החוט הזה לא מתבטל בהיתר? תרצת הגמרא, מה רב פאפה? בציפורתא. הוא עשה מחוט של איסור צורה של ציפור. והצורה של הציפור, אמנם שהיא מעט לעומת כל השק, אבל היא מייפה את כל השק, עושה אותו יותר יפה. דבר שעושה יפה יותר לא בטל. שואלת הגמרא, ציפורתא? מה, הוא עשה ציפור? נו, אז תוריד את זה. צורה של ציפור, קח איזשהו משהו שפורם, תפרום את החיבור של הציפור לשק, וכל השק יהיה מותר, מה אתה צריך את הכל ככה לא ליהנות? למה אתה צריך לשרוף את הכל? תרצת הגמרא, מה רבי ירמיה? המאני, אתה יודע לפי מי הולך את המשנה הזאת, שאומר שצריך לשרוף את כל השק? רבי יהודה היא, לפי דעתו של רבי יהודה. דאמר, אם רצה להחמיר על עצמו, לשרוף את הנקברים, רשאי. אדם רוצה להחמיר על עצמו, הדבר שרק צריך לקבור, הוא מעוניין ללכת לשרוף, הוא יכול. שואל את הגמרא, מה הקשר? מה תירצת בזה? מה הקשר, אדם רוצה להחמיר על עצמו, במקום לקבור, לשרוף, אז הוא יכול לשרוף. אני דיברתי איתך עכשיו על דבר מאוד פרקטי ופשוט. יש לי פה צורה של ציפור, אני רוצה לשלוף את זה, בשביל שכל שאר הבד יהיה מותר בענה, אז מה תירצת? אמר לי, קקש ילן, נשלופין הוא. אני שאלתי אותך שאלה, במקום ללכת ולגבור את כל הבגד, או לשרוף את כל הבגד, לך תשלוף את הציפור, שהיא אסורה משיער, אסור בענה, כל הבגד יהיה מותר. ואת מוקמת לה כרבי יהודה, ואתה מוקים לי לרבי יהודה, שאומר, דבר שצריך קבורה, אתה רוצה להחמיר ולשרוף, הוא יכול לשרוף. בסדר, אני אומר לך, לא צריך לא קבורה ולא השריפה, תוריד את הציפור, ונגמר הסיפור. אז רבי ירמיה הסביר לו, אני אגיד לך, לא, אולי לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, אני אברר לך את התירוץ. הכי כאמינה, זה מה שהתכוונתי לתרץ. אם אפשר לשלופין הוא, מוטב. אתה יכול באמת לשלוף את האיסור, בצורה של ציפור במקרה שלנו, מתוך השק, אז זה הכי טוב שיכול להיות, באמת תשלוף. ואז השק יהיה כשר. ואם לאו, אם אתה לא יכול לשלוף את הציפור וכל השק נאסר בענה, והיה קשה לך מהמשנה ששם כתוב צריך לשרוף את השק, למה צריך לשרוף? הרי מספיק לקבור. על זה תירצתי, אני כבר הלכתי שלב אחד קדימה יותר. למה צריך לשרוף בכלל? זה הרי מהדברים שצריכים רק קבורה. לכן עוקמה כרבי יהודה, את המשנה הזאת תוקים כמו דעתו של רבי יהודה דאמר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים, רשאי. ולכן גם עם השיער של נזיר ושיער של פטר חמור טעון קבורה, בכל זאת המשנה אומרת שאם הוא הרג את השיער הזה בבג, בשק, אז השק הזה טעון שריפה, זה לפי רבי יהודה שאומר שאם אדם רוצה להחמיר על עצמו לשרוף במקום לקבור, אז הוא רשאי. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ואלו אינן נשרפין. אחד מהדברים אמר מר, חמץ בפסח יישרף. לשרוף? מי שלמד פעם מסכת פסחים, די בהתחלה, יודע שיש כל מיני צורות איך לבאר את החמץ. אמנם אנחנו שורפים, אפשר לפורר ולזרות לרוח, להשליך לים, כל מיני דברים שמובעים שם, כל מיני צורות של שריפת חמץ. וכאן כתוב, חמץ בפסח יישרף. אומרת הגמרא, סתם לנתנה, כרבי יהודה דאמר, אין ביור חמץ אל השריפה. פה אנחנו רואים שמשנה אומרת, סתם משנה, שביור חמץ לא מפזרים ברוח, לא משליחים בים, אלא רק שורפים בתוך האש. כמו דעתו של רבי יהודה, ולא כמו דעתם של חכמים. עוד למדנו במשנה, תרומה טמאה והאורלה. אז יש כאלה פירות יבשים שאפשר לשרוף, אז את שדרכם לשריפה ישרוף. יש כאלה שהם מיץ, משקה, שאי אפשר לשרוף, ייקבר. הכיצד? אוכלים שאפשר לשרוף בשריפה, משקין בקבורה. זה הביאור של הגמרא. עוד למדנו במשנה, חטאת העוף וכולי, והגמרא ברייתא שמבררת את העניין. תנא אמר רבי יהודה, חטאת העוף הבאה על הספק, יטילנה לאמה, לאמת המים שהייתה בבית מקדש, שם התנקזו המים לנחל קדרון. ומנתחה עבר עבר, חותך אותה לעברים, ואז זורקן לאמה. אל תיקח אותה ככה כמות שהיא גדולה, כי אז היא תתקע ככה וכל זה, היא לא תזרום עם כל המים. ברגע שאיברים איברים מחולקת, אז היא נשפכת יותר בקלות, ומתגלגלת והולכת בשטף של המים לנחל קדרון. עוד לבד מהמשנה, כל הנקברין, כל אלה שטעונים קבורה, לא יישרפו, אפילו ששריפה זה יותר חומרה. שואלת הגמרא, מה היא תמה? למה לא לשרוף? תרצת הגמרא, משום דם נקברין, אפרן, אסור. אלה שנקברים, שהדין שלהם צריך קבורה, זה בגלל שזה כל כך אסור בהנאה, שאפילו עם האפר, אחרי ששרפו, אסור לנות מהאפר. ונשרפין, אלה שמורים לנו שהם טעונים שריפה, אפרן מותר. אחרי שהם נהיו אפר, מותר ליהנות מהאפר. עכשיו, אם אתה תלך ותיקח דבר שטעון קבורה ותשרוף אותו, מצד אחד הרווחת שאף אחד לא ילך ויחפור את הקבורה שאתה קברת וישתמש בזה. אבל הפסדת מצד שני, שבאדם יראה אחרי שזה נשרף, הוא יראה את האפר, משתמש עם זה בשביל לרפא מכה, יש כל מיני דברים שהיו פעם משתמשים עם אפר, גם היום מסתבר שיש דברים שאפר יכול להועיל, ויבואו ליהנות מהאפר הזה. וכאן האפר הרי אסור בהנה, לכן זה אסור בשריפה, כי אנשים התבלבלו. רגילים, כל דבר שהוא הולך בשריפה, אז זה אפר מותר. לא יבינו שפה הדבר שנשרף זה בעצם דבר שטעון קבורה, רק רצו להחמיר ולשרוף את זה. וגם האפר של זה יהיה אסור, אז יבואו ליהנות, לכן אסור, לכן רק לקבור. שואלת הגמרא, ונקברין אפרן אסור? אם באמת זה נכון, אז אתה אומר סברה יפה. אבל מאיפה למדנו באמת שאלה שטעונים קבורה, אסור ליהנות מהאפר שלהם? והתניא, דם הנידה הוא בשר המת שנפרחו. מה פירוש נפרחו? הם יבשים כל כך, שעם הציפורן אפשר לפרוח אותם, לפורר אותם. תאורין. הגמרא מבינה מה פירוש תאורין. מי לאו, תאורין ומותרים. ירד מהם לגמרי השם של האיסור, והם לגמרי מותרים, גם בהנאה. עכשיו, בשר המת טעון קבורה כי הוא אסור בהנאה. אתה רואה מזה, בשר המת שטעון קבורה ואסור בהנאה, אבל אחרי שהוא כבר יבש כל כך, מותר בהנאה. עונה הגמרא, לא, תאורין, זה נכון, אבל ואסורים? אסור ליהנות מהם, אין פה הוכחה שאפשר ליהנות מאלה שטעונים קבורה אחרי שהם נהיו אפר. שואלת הגמרא, מטיב רב פנחס, עולת העוף שנתמצא דמה. התורה כותבת שכשמביאים עוף לקורבן עולה ונמצא דמו על קיר המזבח. בסדר? אז באמת זה מה שעשו. הלכו ועשו מיצוי הדם על קיר המזבח. מורעתה ונוצה שלה, שזה מפרישים ממנה לפני ההקטרה על גבי המזבח, יצאו מידי מעילה. ונראה כאילו מותר ליהנות מזה, זה כבר אין בזה דין של מעילה. מה אליו? יצאו מדי מעילה ומותרים אפילו לכתחילה? עכשיו, מה היה קורה, דבר מדהים, עם המוראה והנוצה של אותם עולת העוף? היו שמים את זה בצד המזבח על הרצפה, והיה קורה נס, נס ופלא. זה היה נבלע במקומו, פשוט נעלם. נעלם מעל פני האדמה. עכשיו, זה כמו קבורה. אז אם כן, אתה רואה מפה שאין בהם דין מעילה. מה זאת אומרת אין בהם דין מעילה? שמותרים בענה. רגע, אבל זה נקברים, אתה אומר שנקברים אסורים בענה. אומרת הגמרא, לא. יצאו מדי מעילה, זה נכון. ואסורים אבל בהנאה, אסור ליהנות מהם. כי אם אדם ייהנה מהם, הוא לא עובר משום מעילה. אבל הוא לא יהיה חייב בכל הדינים של מועל, בהקדש, כל הדינים של השם מעילות, קרן, חומש, כל העניינים האלה, אבל ליהנות אסור. שאלת הגמרא, אמרנו שכל הנשרפים, אחרי שהם נשרפו, האפר מותר בהנאה. שאלת הגמרא, מה באמת בכל המקרים זה ככה? ונשרפין דהקדש, גם כן אפרן מותר? גם כשאדם לוקח בשר של קורבנות שטעון שריפה, נפסל, שורף אותו, האפר אחר כך יהיה מותר בהנאה. והתניא, כל הנשרפין אפרם מותר, אבל יש יוצא מן הכלל, חוץ מאפר אשרה, עץ שבאו, עבדו אותו לעבודה זרה, אולי יעזור להם משהו עם הבעיות שעוברים עליהם. כשעוזבים את הקדוש ברוך הוא, לפחות למצוא תחליף קצת יותר מקורי, אבל בכל אופן עבדו את העץ הזה עבודה זרה. והעץ הזה טעון שריפה. האפר הוא לא מותר בענה. מקרה נוסף, ואפר דהקדש לעולם אסור. קודשים פסולים שנשרפו לעולם יהיה אסור. שואת הגמרא, למה על אפר אשר אתה כותב, חוץ מאפר אשרה מספיק. לעומת זאת, לגבי אפר דהקדש, לעולם אסור. לשון שונה כזאת. ומערב הוא דלא כעריב להו ותני להו. הגמרא ככה מכניסה את התשובה בתוך השאלה, למה באמת לא מערבבים את האפר של ההקדש עם האפר של עצי אשרה? כמובן שלהבדיל, אפשר להשוות ביניהם, אבל הדין שהאפר אסור בהנאה אחרי השריפה, זה הרי אותו דין, למה לא מערבבים אותם יחד? משום דאשרה יש לה בטלה בעובד כוכבים. עובד כוכבים שעבד את העץ, עבודה זרה, יום אחד החליט, מספיק עם השיגעון הזה, ביטל את העבודה הזרה הזאת. אז זהו, אין לזה יותר דין של עבודה זרה. אז גם האפר לא יעשו. הקדש לעומת זאת, הקדש זה הקדש, זה אמת, אין לו בטלה עולמית. לכן, כל אחד זה דבר שונה. אבל בכל אופן, מהברית הזאתי, יש לנו קושייה, קטני, מי האפר הקדש לעולם אסור? אז אתה רואה שלא כל הנשרפים האפר שלהם יהיה מותר, קודשים לא. עונה הגמרא, אמר רמי בר חמא, תירוץ, כגון דנפלה דליקה בעצי הקדש. אמר, נפלה אש במקום הכי לא נכון, או יש כאלה יגידו בדיוק במקום הנכון, במקום של העצים שמיועדים לאש של המערכה. והאש נדלקה מאליה. כיוון, דלא אבי איניש דלים עול, הרי לא היה פה מישהו שהדליק, זה היה אולי איזשהו קצר חשמלי או משהו כזה, שגרם לזה לבעור. אז כיוון שאדם לא הדליק את זה, לא נעשה במעילה, דליפוק אפרן לחולין. בדרך כלל, האפר יוצא לחולין ברגע שמישהו נהנה מהקדש, נהנית? קיבלת, שילמת. ברגע שנהנת מהקדש, כאילו אתה קנית את זה. ואז זה יוצא לחולין. ברגע שיצא לחולין, אז האפר מותר בענה. כאן כשזה קרה לבד, הרי אדם לא מעל, זה לא יוצא לחולין. ועל זה כתוב שאפר קודשים אסור בענה. על פסולי קודשים שבן אדם בא ושורף אותם כי הם אסורים בענה, הם כן מותרים בענה אחרי שריפה. רב שמעיה אמר, קיטניה היא מתניתה, שהברייתא שכותבת שאפר של קורבנות אסור בענה, זה נאמר בתרומת הדשן. אותה עבודה יקרה ונפלאה, שעושים בתחילת היום, עוד לפני היום, כהן עולה ולוקח מלוא קומצו, תורם מלוא קומצו בבוקר מהאפר שהצטבר על גבי המזבח, מכל הקורבנות שהוקרבו שם במהלך היום והלילה של קודם, ומניח את זה בקרקע של העזרה סמוך למזבח, ואותו אפר אסור בענה. תניה, זה לעולם אסור, באמת למדנו ברייתא שהאפר שתרומת הדשן אסור לעולם בענה. שהפסוק אומר, ושמו אצל המזבח. דורשים מזה שכתוב, ושמו בנחת. ודורשים, ושמו מהוו כולו. כולו אתה צריך לשים על, על גב, אצל המזבח. ומה שכתוב, ושמו, מלשון שימה, שלא יפזר, זאת אומרת, מבסמו, מהמילה סמו, לומדים שצריך לשים בנחת ולא לפזר. וזה שכתוב וו וסמו, וו בסוף, דורשים שצריך לשים את הכל. אבל על כל פנים, זה שלמלמד שצריך לשים אותו, כותב רשי, כיוון לטעון גניזה, מהפסוק הזה לומדים שצריך לגנוז את אותו אפר, ואנחנו לומדים שהוא אסור באמת בהנאה לעולם. אבל שאר אפר של קורבנות מותר בהנאה. הדרן הלך, יש בקודשי מזבח, סליק עלה מסכת תמורה, שעה טובה ומוצלחת. אם היה פה הבאי, היה עושה יום טוב לכל אלה שזכו לסיים את הסיום המסכת הזאת. אבל על כל פנים אנחנו נברך את הברכה, כל אחד מעם ישראל שעושה סיום מסכת, שלא תשתכח התורה מפינו, מפי זרנו וזרע זרנו עד עולם, יתקיים בנו ויתהלך לך, תנחה אותך, שורבך תשמור עליך, וקיצתך היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך, ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, מזל טוב, מזל טוב לכל המסיימים.